כן, זה לגלטים פרק ו', פרק 6, זה עמוד 480, זה פרק החול. נפתח קודם בתפילה.
אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על הזמן הזה שאנחנו יכולים שוב להיות כאן ביחד וללמוד מדברך, ושאתה תדבר אלינו דרכו. עזור גם לי שאני מלמד ממנו, שתיתן לי את המילים הנכונות, המחשבות הנכונות, כדי שכולנו ניבנה ונתעודד. נהיה אנשים שאתה רוצה שנהיה ושנביא לך פרי רב יותר. השם ישוע המשיח, אמן.
היום אנחנו לומדים בגלטים פרק 6 מפסוקים 1 עד 10, ואנחנו נקרא את הפסוקים. אחי, אם ייכשל איש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחניים תקימו אותו ברוח של ענווה, ויזהר שלא תבוא גם אתה לידי ניסיון. שאו איש את מאמצת רעהו, וכך תקיימו את תורת המשיח. אם אדם חושב את עצמו למשהו בעוד שאינו כלום, הרי הוא משלה את עצמו. יבחן כל אחד את מעשיו, ואז הסיבה לפעילתו תהיה בו עצמו, בלי תלות בזולת, שכן כל אחד יישא את הנטל שלו. מי שלומד את דבר אלוהים צריך לשתף בכל הדברים הטובים את מי שמלמד אותו. אל תטעו, באלוהים אין להטל, כי מה שאדם זורע, את זאת גם יקצור. מי שזורע בשדה בשרו, מן הבשר יקצור כליון, אבל הזורע בשדה הרוח, מן הרוח יקצור חיי עולם. אנא ירפו ידינו מעשות טוב, בבוא העת נקצור, אם לא נרפה. לכן בעוד יש לנו הזדמנות, נגמול טוב לכל אדם, ובייחוד לבני אמונתנו. זה פרק 6 שנגיע אל הגלטים. אנחנו ממשיכים את החלק הפרקטי המעשי של האיגרת. החלק התיאולוגי היה לגבי שמירת התורה והשחרור של המאמין מהתורה, שאנחנו כבר כמאמינים איננו תחת התורה, והישועה היא על ידי אמונה בלבד ולא מתוך המעשים שלנו. ועם זאת, המעשים באים כתוצאה מתוך אמונה, מתוך ישועה ומתוך קבלת רוח הקודש, ולא ראינו בפרק הקודם על שצריך להתהלך בדרך של אהבה, בדרך הרוח. וכתוב שאם אנחנו מונהגים, פסוק 18 למשל, אם אנחנו מונהגים על ידי רוח הקודש, אז אנחנו כבר לא כפופים לתורה. וגם קראנו על כך על אלה שיש להם את פרי הרוח: אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, רצון עצמי. על מידות כאלה אין תורה חלה. וגם עוד משהו, פסוקים 13 ו-14 של פרק הקודם: החי לחירות נקראתם, רק שלא תהיה החירות אמצעי בידי הבשר, אלא שרתו איש את רעהו באהבה. הרי כל התורה כלולה במאמר אחד: ואהבת לרעך כמוך. וכל זה בניגוד למה שאנחנו רואים פסוק 15: אם אתם נושכים וטורפים זה את זה, כי אז תשמדו איש ליד רעהו. אנחנו רואים איך עלינו לחיות כמאמינים ואיך לא. וגם בניגוד לפסוק 26, פסוקים 25 ו-26, של הפרק הקודם, אם חיינו מן הרוח, הבה גם נתהלך על פי הרוח, אל נא נהיה שואפי כבוד שווא, המתגרים ומקנאים איש ברעהו. החלק המעשי כאן הוא הליכה ברוח והליכה בדרך של אהבה ולשרת אחד את השני, ולא להרגיז אחד את השני, לא לקנות אחד בשני, לא לחפש את הכבוד שלנו, כבוד שווא, אלא את הכבוד של אלוהים, וגם לתת כבוד אחד לשני. ופרק, הקטע שקראנו, פרק ו' מפסוק 1 עד 10, מחדד את זה עוד יותר, ואנחנו לומדים כאן איך עלינו להתנהג עם האחים והאחיות שלנו, איך עלינו להתנהג עם כל בני אדם, גם המאמינים וגם הלא מאמינים, ומה צריך להיות הלך הרוח שלנו, ואיך עלינו לשרת את המאמינים. ובמיוחד יש כאן קטע על המורים בקהילה, אנשים שמשרתים בלימוד דבר אלוהים. אז אנחנו נתחיל הפסוק הראשון. בפסוק הראשון אנחנו מוצאים פה מקרה שמישהו נכשל באיזושהי עבירה, איזשהו חטא, וצריך לעזור לו, הוא צריך עזרה לצאת, לקום מזה. מישהו נפל, נכשל, יכול להיות שהוא סובל מייסורי מצפון, יכול להיות שהוא משלם את המחיר בעבור החטא שהוא נפל בו, אולי הוא מתקשה לחזור להתחברות עם מאמינים. אנחנו לא יכול להיות כל מיני השלכות לנפילה בחטא. יכול להיות שהוא רוצה להמשיך בדרך של החטא. ובמצב כזה יש לנו תפקיד, כתוב כאן לגבי האנשים הרוחניים. אומר, אתם האנשים הרוחניים, אז זה לא ברגע מי שחושב את עצמו לרוחני, אלא מישהו שהוא באמת רוחני. ואנחנו נראה גם כן את מי הוא באמת אדם רוחני בקטע הזה. אז קודם כל, אדם רוחני הוא אדם שהוא ענב. כתוב, אתם האנשים הרוחניים, תקימו אותו ברוח של ענבה. זאת אומרת, האדם הרוחני לא חושב את עצמו לטוב יותר מאותו אחד שנפל בחטא. אותו אדם הוא מודע לכך שהוא עצמו יכול בעצמו להגיע לידי ניסיון או לפעול בחטא. כולנו בשר ודם, ואם אנחנו לא נעמוד על המשמר ולא נתפלל ונבקש באלוהים עזרה שלא ניפול לידי ניסיון, אז על הניסיונות עלולות לבוא. אז זוכרים שישוע אמר לתלמידים שלו, תתפללו שלא תבואו לידי ניסיון, באותו ערב שהוא הוסגר. גם בתפילת האדון יש חלק שאומר, ואל תביאנו לידי ניסיון כי אם חסדנו מן הרע. אז חשוב להתפלל שלא לבוא לידי ניסיון, כי כולנו יכולים ליפול. אפילו אותו אדם רוחני שאמור להקים את האח שנפל או נכשל באיזושהי עבירה, גם אותו אדם רוחני יכול ליפול, וצריך להיות זהיר. אנחנו צריכים לעמוד על המשמר שלא נבוא לידי ניסיון ולא ניפול גם אנחנו באיזשהו חטא. אז הידיעה הזאת שגם אנחנו יכולים להיכשל, שגם אנחנו נשלנו בחסד, זה צריך לתת לנו ענווה. אז יש לנו מחויבות להקים ברוח של ענווה, לא בגאווה, או אתה עוד פעם נפלת בחסד, לא לבוא בהאשמות. יש מקום לתוכך, אבל ברוח של ענווה, לא כדי לשבור את האדם, אלא המטרה היא להקים אותו, לתת לו, לעודד אותו לחזור בתשובה, לעודד אותו לשוב ולתת מהמצב הזה שהוא נפל אליו. ובאותה מידה אנחנו רואים בפסוק 2, תשאו את מאמצת ראהו וכך תקיימו את תורת המשיח. אני חושב שהמצווה של ישוע, המצווה זה לאהוב אחד את השני. פסוק 2 הוא רחב יותר מפסוק 1. פסוק 1 מדבר על איש שנפל בחטא. פסוק 2 מדבר על כל אחד שיש לו איזושהי מעמסה, איזשהו מסע שהוא סוחב, איזה משהו שמעיק עליו, אם זו צרה או סבל או דאגה או בעיה, או הוא צריך עזרה מסוימת בחום זה או אחר. אז עלינו לעזור לצאת את המסע הזה. ושוב פעם, מתוך ענווה, לא לחשוב את עצמנו לחשובים יותר או נכבדים יותר ולזלזל באותו אחד שצריך את העברה. ולכן אנחנו מוצאים את הסוג 3, אם אדם חושב את עצמו למשהו ועוד שאינו כלום, הרי הוא משלה את עצמו. כולנו נושענו בחסד. אם יש לנו מעשים, המעשים הם מעשים שאלוהים מכין אותם. אנחנו לא יכולים להתגאות בזה. אם יש לנו בריאות, אם יש לנו עבודה, אם יש לנו חוכמה או יכולת כלשהי, זה הכל מאלוהים. אנחנו לא יכולים לקחת לעצמנו את הכבוד ולהגיד, הנה הבן אדם הזה הוא לא שווה כלום, אני טוב יותר ממנו. אז זה לא אדם רוחני שהוא חושב את עצמו למשהו ועוד שאיננו כלום. גם כל מה שיש לנו ניתן לנו מאלוהים, כבר בעצם אמרתי את זה. פסוק 4 אומר, כל אחד יבחן את מעשיו ואז הסיבה לפעילתו תהיה בו עצמו בלי תלות בזולת. זה קל, כמו שאמרתי, לראות את הכישלונות של האחרים ולהתגאות שאני לא נכשלתי בכישלון הזה. פתאום אני נפח להיות חשוב יותר, רוחני יותר, אבל זה לא נכון. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, לא על האחרים, ולבחון את עצמנו בשביל לראות אם אנחנו באמת עומדים בסטנדרטים של אלוהים. ואף אחד מאיתנו לא יכול, אנחנו נושאים בחסד, אבל עלינו להתהלך בהתאם למצוותיו ובאהבה וברוח הקודש. ישנה קבוצה של אנשים, יש פסוק דומה אבל בכיוון ההפוך בהגיעת השנייה לקורינטים, אני לא רשמתי לי את זה, אבל יש שם קבוצה של אנשים שמודדים את עצמם לפי עצמם, כן? ואז הם מתגאים, הם הסטנדרט של עצמם, אז הם עומדים בסטנדרט של עצמם, אז כמובן שהם מוצלחים וטובים. אבל פה זה שונה, אנחנו בוחנים את עצמנו אם אנחנו עומדים בסטנדרט של אלוהים ולא איך אחרים עומדים בסטנדרט של אלוהים. ובסטנדרט של אלוהים אנחנו כמובן שאנחנו לא יכולים להגיע לזה, אנחנו שואפים לכך ומשתדלים לכך. אז שלא נחיה באשליה עצמית שאנחנו טובים מאחרים או חשובים יותר, כך אחרת אם אנחנו נבין שאנחנו שווים בין אלוהים, אז תהיה לנו את הענווה והאהבה שצריכה להיות. פסוק 5, שכל אחד יישא את הנטל שלו, נשמע קצת בקריאה ראשונה זה נראה כאילו סתירה לפסוק 2. פסוק 2, צאו איש את מאמצת ראהו וכך תקיימו את תורת המשיח. ופסוק 5, שכל אחד יישא את הנטל שלו. אז פעם אחת הוא אומר, צאו איש את המסע של השני, וכל אחד, יש תרגומים שמשתמשים באותה מילה, פה השתמשו במילה מאמצת ראהו, ובפסוק 2, ובפסוק 5 השתמשו במילה הנטל שלו, ובאמת במקור של היווני זה אלה מילים שונות, משמעות שונה, אבל מקריאה ראשונה זה נראה כאילו סבירה, רגע, לתת מאמצת רעהו, אבל כל אחד יישא את שלו. ובעצם זה מתקשר, זה לא סבירה, אבל זה מתקשר לפסוקים, לפסוק 4, שכל אחד יבחן את מעשיו, והסיבה לתהילתו תהיה בו עצמו בלזכות בזולת. והכוונה כאן היא שכל אחד הוא אחראי למעשיו. כל אחד יקבל את הגמול על מעשיו פה בעולם הזה, אם טוב ואם רע. כל אחד יעמוד לבד לפני המשיח ולא יכול להגיד אני הייתי טוב ממנו או הוא היה טוב פחות ממני. כל אחד יצטרך לתת דין וחשבון על איך הוא ביצע, איך הוא חי את החיים שלו כמאמין פה עלי אדמות. ואנחנו קוראים על זה כמובן גם כן בשנייה לקורינטים פרק 5 פסוק 10. נקרא פסוקים 9 ו-10 לעמוד פרק 5, פסוקים 9 ו-10, השנייה לקורינתים. לכן גם שואפים אנו להיות רצויים לפניו, בין שאנו במשכננו, בין שאנו מחוץ לו, כי כולנו חייבים להיראות לפני קץ המשפט של המשיח, למען יקבל כל אחד כפי המעשים שעשה בעת היותו בגוף, אם טוב ואם רע. אז ישנו משפט למאמינים, זה לא משפט לגבי ישועה ואבדון, אלא משפט לגבי גמול על המעשים שעשינו כאן בעולם הזה. אז כל אחד הוא אחראי למעשיו, ויש לו את האחריות האישית, הוא לא יכול להאשים אחרים בכך שהוא עושה או לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. פסוק 6 מדבר על עזרה ותמיכה במורים בקהילה. מי שלומד את דבר אלוהים צריך לשתף בכל הדברים הטובים את מי שמלמד אותו. ויש לנו כאן מצב שיש אדם שהוא מלמד בקהילה והוא מקדיש את רוב הזמן שלו בלימוד ולהתכונן ללמד את דבר אלוהים ולבצע את האחריות שלו כלפי הקהילה בצורה הטובה ביותר. האדם הזה הוא לא יכול במצב שלו הוא לא יכול גם לעבוד וגם לשרת בצורה הכי טובה, ולכן מכיוון שהוא לא יכול, העבודה שלו היא ללמד, אז המשכורת שלו מגיעה מתוך אלה שהוא מלמד אותם. אין כאן הכוונה לגרום לאדם הזה להיות עשיר או לקבל, שהוא יקבל מעמד רב יותר, אלא פשוט לדאוג לצרכים שלו הפיזיים, אוכל, בגדים, מקום לישון. לזאת הכוונה כאן. אז ישנם מצבים שבקהילה ישנם אנשים שכאלה, והם שעושים עבודה חשובה, ועל המאמינים בקהילה לדאוג למה שהם צריכים. ולאור ההקשר הזה אנחנו בעצם ממשיכים את הקטע. אל תטעו, פסוק 7, באלוהים אין להתל, כי מה שאדם זורע את זאת גם יקצור. ואנחנו רואים כאן בעצם עד הסוף את העניין של זריעה משהו וספירת משהו. אתה זורע זרע מסוים, נניח של חיטה, יגדל חיטה. אתה זורע זרע של אבטיח, יגדל אבטיח. אבל אם אתה זורע בבשר, אתה תקשור גיליון. כי הגוף הזה, בסופו של דבר, אנחנו מתים, הגוף הזה נקלה. כל מה שאנחנו מציגים פה בעולם הזה, בסופו של דבר, עובד. אנחנו לא לוקחים לנו שום דבר למלכות האלוהים. הדברים האלה חולפים. אם אנחנו דואגים רק לעצמנו ורק להציג דברים פה בעולם, הדברים האלה יחלפו, לא יישארו. כיליון. אבל מי שזורע בשדה הרוח, זאת אומרת, עושה רצון אלוהים, הוא עושה, זורע זרע שמביא פרי לאלוהים, שמביא כבוד לאלוהים. יש פה פירות שהם נצחיים. והוא קוצר חיי עולם. אוקיי, אם אנחנו תומכים באלה שמשרתים את אלוהים, כמו אותם מורים, אז אנחנו מעודדים את הלימוד שלהם, את הלימוד ואת הפצת הדבר אלוהים. אנחנו תומכים ומבשרים, אז אנחנו תומכים בעבודה שלהם שהם עושים. וכן הלאה, כל מה שאנחנו עושים למען אלוהים, דברים שיש להם ערך נצחי, אנחנו מבשרים את הבשורה לאחרים, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו בדרך של אלוהים, וכל מה שאנחנו עושים למען אלוהים הוא יישאר. זה מזכיר לי את התמונה הזאת של שאנחנו קוראים עליה בין הרומים, לא סליחה, הראשונה לקורינטים, עם הראשונים, על כל אחד ומה שהוא בונה. ראשונה לקורינתים, פרק 3, פסוקים 10-15. זה גם קשור לאותו משפט של המשיח. כפי חסד אלוהים שניתן לי, הנחתי יסוד כבנאי חכם, ואחר בונה עליו, אבל ישגיח כל אחד כיצד הוא בונה. כי לא יוכל איש להניח יסוד אחר זולתי היסוד שהונח, והוא ישוע המשיח. וכל איש אם יבנה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש, מעשה הוא יתברר, שכן היום יוציאו לאור, מפני שבאש יתגלה, והאש תבחן את מעשהו של כל איש ואיש. אם יעמוד המעשה שבנה, יקבל האיש את שכרו. אם יצרף מעשהו, יפסיד. הוא עצמו יבשע, אך זאת תיעוד מוצל מאש. זאת אומרת שיש שכר נצחי בשמיים, למי שזורע בשדה הרוח, מי שמשרת את המאמינים, ומחפש את האינטרסים של אלוהים, להביא לו כבוד. בעולם הזה לאהוב את המאמינים ולאהוב כל בני אדם. אנחנו יודעים שהלא מאמינים אין להם חיי עולם, אלא אם כן הם יבשעו, יאמינו באדון ישוע. אנחנו יודעים שכתוב הפסוק הכי מפורסם בברית החדשה, כי כה אהב האלוהים את העולם אשר נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. זאת אומרת, מי שמאמין בישוע לא יאבד, ינחל חיי עולם. כי ישוע מת עבורנו. בין האלוהים מת עבורנו. ויש לנו חיי עולם, כי למאמינים, מי שהאמין, יש לנו חיי עולם. אז למה הכוונה כאן? אבל הזורע בשדה הרוח, מן הרוח יקצור חיי עולם. יש לנו חיי עולם כבר. ויש שמפרשים את זה שבעצם מי שזורע בשדה הרוח כבר עכשיו יכול ליהנות מחיי העולם האלה. יש פרשנות כזאת. אולי אפשר גם לראות את זה כפי מה שקראנו הקטע הקודם הראשונה לקורינטים, שיש לנו שכר נצחי בשמיים. ויש שכר למה שאנחנו עושים עבור המשיח, וזה שכר נצחי. והוא ממשיך בפסוק 9 ו-10 להמשיך לעודד אותם לעשות את הטוב. הוא אומר, אל נא ירפו ידינו מעשות את הטוב. כל הזמן לעשות את הטוב, להתמיד. אומר, בבוא העת נקצור, אם לא נרפה. אם אתה מפסיק לעשות את הטוב, אתה לא תקצור. צריך סבלנות. צריך להמשיך, צריך התמדה. יש פרי, יש שכר טוב למה שאנחנו עושים מעבור המשיח. אנחנו גם משרתים את אלוהים בכך שאנחנו עוזרים לאחרים ולמאמינים ואוהבים אותם. כפי שראינו בקטע הזה, לשאת את מאמצת איש את רעהו, לעזור אחד לשני, לנסות להקל על העומס, על המשקל שיש לנו לאחרים. ואם יש לנו הזדמנות לעשות את זה, עלינו לעשות את זה. כל עוד יש לנו הזדמנות. אנחנו לא יכולים לעזור לכל בני אדם שבעולם, יש לנו יכולת מוגבלת, כולנו נמצאים במקום מסוים, אנחנו לא נמצאים כמו אלוהים בו זמנית בכל המקומות. אבל מה שיש לנו הזדמנות לעשות, עלינו לעשות. מה שאנחנו יכולים לעשות, עלינו לעשות. ואנחנו רואים כאן שעלינו לעשות את זה לגמול טוב לכל אדם ובייחוד לבני אמונתנו. ויש כאן איזשהו איזון. יש אנשים שחושבים שאלה מאמינים, מאמינים צריכים לעזור רק למאמינים. כתוב פה בייחוד לבני אמונתנו, רק למאמינים. יש כאלה שחושבים שלא, צריך לעזור לכל בני אדם. ומה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, זה נכון, עלינו לנהוג לכל בני אדם ובייחוד לבני אמונתנו. זאת אומרת, לדאוג לכולם, לגמול טוב לכל אדם, אבל במיוחד לפני אמונתנו, אבל לא לשכוח גם את הלא מאמינים. אז יש כאן דגש על המאמינים, אבל גם לא לשכוח שמדובר כאן על כל בני אדם, גם הלא מאמינים. זה בעצם מה שיש לנו בקטע הזה. לגבי נתינה או זריעה, אנחנו יכולים לקרוא משהו דומה, למשל בשנייה לקורינטים פרק 9. פסוקים 6-12. שנייה לקורינטים פרק 9, פסוקים 6-12. הן הזורע בצמצום יקצור בצמצום, והזורע בנדיבות יקצור בשפע. כל איש כפי שידבנו ליבו ייתן, ולא מתוך צער או הכרח, שהרי אתה נותן בשמחה אוהב אלוהים, ואלוהים יכול להשפיע עליכם כל חסד, כדי שיהיה לכם תמיד די צורככם בכל דבר ויותר לכל מעשה טוב. ככתוב, ויזר נתן לאבנים צדקתו עומדת לעד, והנותן זרע לזורע ולחם לאוכל, ייתן לכם זרע ושפע וירבה פרי צדקתכם, ותעשירו בכל דרכי נדיבות שתביא לידי ההודיה לאלוהים בגללנו. שכן עשיית השירות הזה לא רק תמלא את מחסור הקדושים, אלא גם תעורר הודיה רבה לאלוהים. אז אם אנחנו נותנים הרבה, הפרי הוא יהיה רב. אם זורעים הרבה, הפרי יהיה רב. נותנים הרבה, הפרי יהיה רב. ואלוהים נותן עוד כדי לתת, לעודד אותנו להרבות את המעשים הטובים.